טוב, שלום, בצער על האיחור. אנחנו בסימן, בפרק שישי בסימן ה'. רבי לוי רמי הקשה, זאת אומרת, ישבה בין מקורות. כתיב, להשם הארץ ומלואה, וכתיב, השמיים שמיים להשם, והארץ הנתן לבני אדם. סתירה. עונה הגמרא, לא קשיא. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. רש"י, לאחר ברכה, לאחר ברכה, הארץ נתן לבני אדם. הרי לבני אדם. ולפני ברכה, להשם הארץ ומלואה. כן, אז אומר הרב, ראוי להכיר את העניינים הגשמיים כולם כמכשירים את השלמות הרוחנית, שמיטתה היא הדעת את השם. והמכיר כזה לא ימצא תכלית לחיזוק הכוחות הגשמיים ורחבתם, כי אם כפי הכרח שמבלעדיהם לא תיקון ההשלמה הרוחנית. וזה יובן במאמר להשם הארץ ומלואה. אבל באומרו והארץ נתן לבני אדם יורה שיש יתרון בעצם התגדלות הכוחות הגשמיים ורחבתם בקניינים רבים והשתלמם על ידי חוכמה וכישרון מעשה. והמידה הישרה שבזה היא שאם לא ישקול האדם את ערך הנאותיו הגשמיות לקחת מהן את הערך הראוי להשלמה רוחנית שיש בכל דבר גשמי, אז הגדלתו את הכוחות הגשמיים תמשיכו להתבהם ולרדת כרוח הבהמה למטה. אמנם ביותו יודע להוקיר את הצד הרוחני שיש בכל הנהגה גשמית, כפי שימושה אל הצדק ואל השכל האמיתי, קראוי לפי היושר האלוהי, שיקללו את הנהגת התורה בייחוד, אז לא זו בלבד שלא יעיקו הרחבות הגשמיות להשלמה הרוחנית, כי הם יוסיפו לעונים. על כן, קודם ברכה שעוד לא הרים מכסת ההערה הרוחנית שיש באותה הנהגה גשמית, ראוי שהכיר כי השם ארץ ומלואה. וכפי המידה הראויה, אין ראוי להשתמש בהנאות חומריות, כי אם לפי השתמשות האפשרית לצד המעולה שבאדם, אבל לאחר ברכה שצייר היחס הרוחני שיש לו עם ההנאה היא הגשמי, אז ברחבתו להשתמש בהוספת כוח גשמי, תרחיב דעתו תמיד, וכוחותיו הגופניים בהתגדלם יהיו תמיד מוכנים לפעול צדק וטוב כפי ההערה הרוחנית, אשר תפעל עליו כל פגישה של ההנאה הגשמית. על כן, במעמד כזה ראוי לשון והארץ נתן לבני אדם, ולהביט בעין טובה לעוסקים ביישובו של עולם, לשכלל את העולם המעשי, גם מכל צדדיו הגשמיים. על כן, ישועות ולחמות היעודות לנו על ידי הנביאים משובצות ברחבות גשמיות רבות, שהן לעדה על רוממות המצב הרוחני שאליו נקווה, שכל אלה הגדולות החומריות יהיו ראויים להיות לנו לתפארת, ושמתי קדחות שמשותייך ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, בצדקה תיקונני רחקים מהעושק, שלא יהיה צורך לעשוק כל כוח וכל חפץ מחוקו, כי הכל לפני ישר אל הראוי והטוב. רבי לוי רמי, כתיב לשם ארץ ומלואה, וכתיב השמיים שמיים לשם וארץ נתן לבני אדם. לא קשיא, כאן קודם ברכה, כאן לך ברכה. ראוי להכיר את העניינים הגשמיים כולם כמכשירים את השלמות הרוחנית, שאמיתתה היא הדעת את השם. כך ראוי, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו דווקא עם עושר רב של אפשרויות ליהנות, הנאות גשמיות, חושיות, מכל הכיוונים, וזה לא נברא על מנת למגנה, לחינם, סתם, כדי שלא נהנה מהעולם. לא. אלא ראוי להכיר את העניינים גשמיים כולם כמכשירים אל השלמות הרוחנית. זאת אומרת, אפשר למחזר, אפשר לכוון, את כל התפקודים הגופניים ואת כל העניינים הגשמיים לכוון אותם להתעלות רוחנית, להתאמצות, להבנת רעיון, תוכן, אידיאל, מגמה, תכלית רוחנית. רוחנית, כלומר, שכלית ומוסרית. וכששיא כל הרוחניות, שיא כל המוסריות, השכליות, זה הדעת את השם. הדעת את השם זה הנטייה להתעלות מוסרית, שכלית, מוסרית, בתנועה אינסופית, שזו בעצמה הדעת את השם. ההתעלות, הנטייה הנפשית ששואפת להשתלם, לאנקץ, זה בעצמו דעת השם. וכאשר אדם מתרגל את עצמו, מאמן את עצמו, להפעיל בכל חוויית חיים, בכל תחושת חיים, בכל תפקוד של חיים, את הצדדים השכליים, רוחניים, מה הרעיון של העניין, מה האידיאל שבעניין, מה התועלת המוסרית שבעניין, אז ככה אפשר לעשות, ואפשר לתפקד בכל מערכות החיים, גם הגשמיות. וכך ראוי להכיר את העניינים הגשמיים כולם, כמכשירים את השלמות הרוחנית. זאת אומרת, זה לא רק אופציה, אלא כדאי להבין, כדאי לחשוב, שלכן הם נוצרו. כל התפקידים, כל התפקודים, כל החוויות החושיות, שיש גלריה אדירה שלהם במציאות, זה נוצר במסגרת המגמה האלוקית הכללית להתעלות של המציאות, לתיקון של המציאות, לאידיאל של המציאות, למוסריות של המציאות. וזה ההקשר הראשוני של הדברים, העיקרי של הדברים. ומישהו במנטליות הזאת, בגישה הזאת, אז כן, אז זה עומק ההדרכה הזאת של חז"ל, חז"ל, בפסוק, בכל דרכיך דאהו, שחז"ל אומרים שזו פרשייה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. זאת אומרת, זו הגישה שבכל דרכיך דאהו, זאת אומרת, בכל דרכיך, לאו דווקא הרוחניות, לאו דווקא המוסריות, אלא אפילו דרכיך החילוניות, זאת אומרת, מה שצורכי האדם וחייו, אז תמחזר אותם דעהו, תשתמש בהן להקשר המוסרי, הרוחני, הקדושתי, האלוהי. בכל דרכיך דעהו. ראוי להכיר את העניינים הגשמיים כולם כמכשירים את השלמות הרוחנית. שמיתתה ידעת את השם. אז להשתמש בהם לכיוון רוחני ועוד יותר רוחני, שזה, השיא של זה, זה הדעת את השם. במכיר כזה, מי שככה הוא מאמן את עצמו, ככה הוא מגיל את עצמו, מכיר כזה לא ימצא תכלית לחיזוק הכוחות הגשמיים והרחבתם, כי אם כפי הערך, כשהמנטליות היא כזאת, ותמיד האדם מחפש את המשמעות הערכית, הרוחנית, האידיאלית, זה בעצמו ייצור אותו במין מנטליות כזאת, שביחס לחוויות החושיות, הגשמיות, הוא לא יהיה נהנתן. הוא ייקח מהם את המידה הנצרכת, ותו לא. הוא לא ימצא תכלית לחיזוק הכוחות הגשמיים ורחבתם, כי אם כפי הכרח, כי הכרח, מה שצריך בשביל התפקודים הגופניים ההכרחיים, וכי מה שמעניין אותו זה לא החוויה הגופנית, אלא הצד התועלתי, רוחני, מוסרי, אידיאלי, שאפשר למצוא בזה, וממילא, בצורה טבעית, הוא יגיע למין איזון כזה בחיים, שהוא לא יהיה להוט אחרי המציאות החומרית, אלא רק מה שצריך, ומה צריך, מה שבלי זה, אז לא יהיה לך את המינוף לכיוון של הצדדים הרוחניים. ההכרח, איזה הכרח, שמבלדיהם לא תיקון השלמה רוחני. וזה, בזה יובן המאמר, לשם הארץ ומלואה. מה זאת אומרת לשם הארץ ומלואה? זאת אומרת, הארציות ומילואה וכל החוויות הארציות, הם כולם נוצרו מראש בשביל המטרה האידיאלית, העדינה, המוסרית, כדי שישתמשו בהם לצורך המגמה הכללית, הנצחית, השכלית, הרוחנית, המוסרית. וכשזה כך, אז הכל לשם שמיים. הכל לשם שמיים, הכל למגמה האידיאלית, הכל למגמת הטוב האלוהי האינסופי, כן? והכל נערך על פי זה. כן, מה רצית לומר? כן. אבל באומרו וארץ נתן לבני אדם יורה שיש יתרון בעצם התגדלות הכוחות הגשמיים ברחבתם בכנינים רבים בהשתלמם על ידי חוכמה וכישרון מעשה. אם להשם ארץ ומלואה הנפקמינה, אתם מבינים, הרב, אני קורא את הפסוקים, זה סתירה, או שארץ שייכת להשם, או שארץ שייכת לבני אדם. זה הסתירה. הרב לא מבין ככה. לא מסביר ככה. אלא הוא מסביר, גם כי הארץ להשם, להשם הארץ ומלואה, זאת אומרת, מה המנטליות של האדם ביחס לארציות. והשלכות של זה למדיניות, ההתנהלות החומרית שלו, שהיא כולה, איך נגיד, בדיאטה, מדויקת רק מה שיועיל לתוכן האידיאלי האלוהי, כלומר הנצחי, הכללי, המוסרי, המתעלה וכולי, מה שנצרך לזה ותו לא. אבל הפסוק שאומר, הארץ נתן לבני אדם, זאת אומרת, מין אווירת חופש מוסרי כזה, להתרחבות לא רק מה שמוביל לתוכן האלוהי, לא רק מה שמרומם לצד האידיאלי, הכללי, הנצחי, אלא כל מה שעולה ברוח בני אדם, שרוצים להתרחב פה במציאות הארצית, זה העניין, וזו הסתירה. אז הסתירה היא באוריינטציה המוסרית ובהשלכה, ההשלכה המעשית, ההשלכה המעשית ביחס לעניינים החומריים. האם המדיניות צריכה להיות צנומה ככל האפשר, המינימום המכרחי ותו לא, או לא. הגישה לעניינים החומריים היא להרחיב בהם ככל מה ש... חוכמתו וכישרון המעשה של האדם מאפשרים לו. אז הנה הסתירה. מה המנטליות? מה הגישה? בפסוק אחד יש גישה אחת, בפסוק השני גישה שנייה. תשובה, מה האיזון? המידה הישרה. המידה הישרה שבזה היא, זה התשובה. והמידה הישרה נלמדת מפסוק אחד, אז נלמד מדיניות מוסרית אחת. מפסוק שני נלמד מדיניות מוסרית שנייה, וזה הסתירה. ואז מה הכתוב השלישי שאחרי ביניהם, לא כתוב מה המידה מאוזנת הישרה. זה מה שעולה מהתירוץ של חז"ל. המידה הישרה שבזה היא שאם לא ישקול האדם את ערך הנאותיו הגשמיות, לקחת מהן את הערך הראוי להשלמה רוחנית שיש בכל דבר גשמי, אז הגדלתו את הכוחות הגשמיים תמשיכה הוליד בהם, ולרדת כרוח הבהמה למטה. כן, המידה הישרה היא אומרת שיש מקום לפסוק האחד, ויש מקום לפסוק השני. זאת אומרת, יש מקום למדיניות אחת, ויש מקום למדיניות השנייה, יש מקום לגישה המוסרית האחת, יש מקום לגישה המוסרית השנייה. וזה תלוי. האם אדם סיגל לעצמו את רוח הברחנות? ברחנות מחז, זאת אומרת, נשון לברך, הנטייה לברך. אני מבין מהרב שזה לא, זה לא רק אם אמרת פעם ברכה בחיים, או ברכת טכנית פה, אז, אלא מההדרכה הזאת של חז"ל, אז אנחנו אומרים ללמוד על המדיניות הכללית והאטמוספירה הכללית. והיה ואדם הוא כבר התמיע בקרבו את תודעת הברכה, מה זה הברכה? שהוא מחפש את התוכן הרוחני שבחוויה הגשמית. שהוא כך, אז באמת הארץ נתן לבני אדם. אבל אם הוא לא, הוא עדיין לא ברך, כלומר, הוא לא התמיע בקרבו את התודעה הזאת שיש לה לא עוד את כל הערכים החומריים אל הצדדים של ההשלמה הרוחני, שיש בכל דבר גשמי, אז והיה, והוא התנהל באופן לא במשטר פתוח, בלי משטר, ביחס לנטיותיו הגשמיות וכישרונותיו הגשמיים, אז הגדלתו את הכוחות הגשמיים תמשיכהו להתבהם ולרדת כרוח הבהמה למטה. אמנם, ביותו יודע להוקיר את הצד הרוחני שיש בכל הנאה גשמית, ואת זה הוא יעשה על ידי שהוא רגיל לברך, והוא מברך, כפי שימושה של הנהגה שמית, לצדק ולשכל, צדק מוסרי, שכל, מבקש את האמת, אז שני הצדים האלה הם שני הכנפיים, שני הידיים, שני הרגליים של העולם הרוחני, האמיתי, אז כפי כל הנהגה שמית צריך לחפש את הזיקה שלה לצדק, ולשכל האמיתי, קראוי לפי היושר האלוהי, שהיא כללות הנהגת התורה בייחוד. באמת, טוב, מה שכתוב פה בהלכה הפשוטה, זה שברך, אבל באמת המנטליות הברכנית הזאת, כמו שאני קורא לה, אתה קונה אותה על ידי שאתה לומד תורה, כי התורה יוצרת אותך בעל אפשרות כזאת למחזר כל חוויה, כל תודעה, כל תחושה גשמית, או כל הנאה גשמית, אל מטרה שכלית, מוסרית, גבוהה. לא תלמד, לא תוכל לעשות את זה. אבל אם אתה כבר, אתה כן עושה את זה, שיש את הנהגת התורה, והיא זאת שמתבטאת במה שאדם מברך, הוא מכניס את עצמו למוד של הרעיון, התוכן, האידיאל, השכל, המוסר, אז לא זו בלבד שלא יעיקו הרחבות הגשמיות להשלמה הרוחנית, כי אם יוסיפו לעונים, כי אדם הוא במנטליות הזאת, אז אנחנו קצת מכירים את זה, אתם מבינים? קצת מכירים את זה זה רעיון לכל פחות מהדהד או מקביל למה שאנחנו, כל אחד מכיר, אני מניח, ממסילת ישרים. עד שאתה קונה בעצמך את המידות של זירות, זרידות ונקיות ופגישות, את הרעה וכו', אתה מאוד 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 נזהר, מקביל למה שקראתי פה, דיאטיה ביחס לעולם הזה, להנאותיו, לתחושותיו, לחוויותיו, כי הכל צריך להיות מגויס אל המטרה הרוחנית. אבל אחרי שאדם כבר אימן את עצמו שנים רבות במדיניות הזאת, איך נקרא לה, המתנזרת, הפורשת, הנזרת, הכובשת את יצריו החושיים, חומריים, כי הוא מאוד חושש שאם ייתן לזה חופש אז הוא יהפוך להיות בהמה. אבל הוא כבר הגיע למצב כזה שאין מצב, זאת אומרת העניינים החומריים בפני עצמם ולא הצד הרוחני שבהם לגביו, זה כמו זה מגרה אותו, כמו שלשחק בארגז חול של ילדים מגרה אותו. קיצור, זה שטויות, זה ילדותי, זה לא, כבר בשלטון שכל כזה, שזה לא, זה לא עושה לו את זה. ואז במדיניות הזאת, שכל עניינו זה רק תמיד התוכן הרעיוני, השכלי, המוסרי, אז ככל שיעשיר את חייו הגשמיים, אז כולם מופעים רעיוניים, פנימיים, עליונים. זה מצב של החסידות והקדושה. ואז הרחבות הגשמיות הן לא מזיקות לצד הרוחני, כי הוא בכלל לא חווה אותם בצורה גשמית. הוא חווה אותם בצורה רוחנית, את החוויות הגשמיות. זה כבר טבעי לו. ואז הן לא מעיקות לו, ולהפך עוד יוסיפו לצדים הרוחניים, עונים. על כן. לא הבנתי.
קראו לפי היושב האלוהים שהיא כללות, מי זה שהיא? צריך לומר שהוא, ואז הוא מוסר לו יושב.
זה לא נורא. היא זה הכללות. זאת אומרת, היושב האלוהי, כללות, ההיא הולך על, הולך על שמאלה, לא על לפני. אתה צודק, לפעמים אז... לא יודע מה הטקן, מה מותר, מה אסור, אם חייבים. אם אתה מדבר על היושר, אתה אומר, כללות הנהגת התורה בייחוד, היא יושר האלוהי. כן. על כן, קודם ברכה, שעוד לא יראים את מכסת ההערה הרוחנית שיש בו טענה הגשמית, עשהו איש הקיר של השם ארץ ומלואה. כל עוד הוא לא יפעיל את הצדדים השכליים שלו בחוויה החושית, אז, שירגיש שהוא נסלד מזה עוד. זה לא שלו. קיצור, צריך להיזהר מזה. וכפי המידה הראויה, אין יכול להשתמש בהנאות חומריות, כי אם לפי ההשתמשות האפשרית לצד המעולה שבאדם, ואז יהיה מאוד זהיר בכל מה שהוא עושה, בתפקודים החומריים שלו, כי כל הזמן הוא צריך להתאמץ לחשוב מה הקשר של זה לתוכן הרעיוני. וממילא הוא לא יתפקד את התפקודים הגשמיים שלו בלהיטות, כי הוא עסוק במחשבות. אבל לאחר ברכה, שכבר צייר את היחס הרוחני שיש לו עם הנאה הגשמית, זאת אומרת, התודעה הערכית, האידיאלית, הרוחנית, היא כבר ברורה לו. היא מצוירת לנגד עיניו, היא כבר מתוארת לו, היא בקונספט שלו. אז, בהרחבתו להשתמש בהוספת כוח גשמי, תרחיב דעתו תמיד, וכוחתה הגופנים בהתגדלם, יהיו תמיד מוכנים לפעול צדק וטוב, כפי הערה הרוחנית, אשר תפעול עליו כל פגישה של הנאה גשמי. אז הוא לא צריך לפחד מהחוויה הגשמית, היא לא תבהם אותו, כי הוא עוסק בה בצורה שכלית. על כן, במעמד כזה, ראוי לשון וארץ נתן לבני אדם. אז יש פה מתנה אלוהית לבני אדם, כי כבר קיצור, הם כבר בקשר טוב עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא נותן להם מתנות. אז הארץ נתן לבני אדם, אדרבה, ופה לא צריך לחשוש מחוויותיו, רגשותיו, נטיותיו הגשמיות, כי הן לא נמצאות שם פשוט. והגישה הזאת גם יכולה ליצור שתי גישות, זאת אומרת, ההסברה הזאת, שני המצבים האלה. וההבנה שבאמת כל החוויות, כל המציאויות, כל ה... הנאות, הגשמיות, הם נוצרו במגמה האלוהית האידיאלית. וממילא, איך נגיד, לא תוהו בראה לשבת יצרה, וישנם הרבה אנשים שעוסקים בישובו של עולם, ושתי גישות אפשר להסתכל עליהן. יש גישה שאומרת, לולי המשתגים היה עולם חרב, כידוע, כמו שאומרים הראשונים, אבל זה מבט שכאשר אתה מסתכל מתוך המנטליות שהברכה לא נמצאת, זאת אומרת, אין פה את התודעה האלוהית, אבל במקום שאדם מסגל לעצמו בחייו האישיים, שכל החוויות הגופניות, חומריות, חושיות, הם כולם הרחבות של היסודות האידיאליים, המוסריים, השכליים, אז זה גם יוצר מבחינה בסיסית מנטליות של הסתכלות בכלל על מה שבני אדם עושים. לא בעין כל כך אבטית או צינית שאומרת, שוגעים, שמה הם משתגעים? ואני מודה, תודה שמשתגעים, כי בלעדיהם, אז מה הייתי עושה בלעדיהם? לא להסתכל ככה, אלא להביט בעין טובה לעוסקים בשבו של עולם, לשכלל את העולם המעשי, גם מכל צדה וגשמי. זה כמו אולי, זה קצת מהדהד, מי מכם שזוכר, את שני השלבים של רבי שמעון, אחרי היציאה הראשונה שלו, הוא ובנו מהמערה, ואחרי היציאה השנייה שלהם. בסיבוב הראשון, עוזבים חיי עולם, עוסקים חיי שעה, שיגעון. אבל קדוש ברוך הוא לא כל כך מעוניין בגישה הזאת, כי עובדה שהוא ברא את העולם בצורה כזאת, שכן, אנשים יכולים לעסוק בחיי שעה, במצוות ישיבת ארץ ישראל. שבמבט הראשון, גם זה לא טוב. אבל במבט השני, אז כן, אפשר להסתכל בעין חיובית על העוסקים בישבו של עולם, לשכלל את העולם המעשי, גם כל צדה מגשמי. כי בסדר, יכול להיות שהוא עצמו, אני יודע, לא בכך גדול הדור מי שעוסק עכשיו בישבו של העולם. ומכל מקום, זה מכשיר למה שיבואו עוד טובים וחכמים וצדיקים, והם ייתנו את המשמעות לעניין. ואם מסתכלים על כל החברה כמערכת אורגנית אחת, אז זה הידיים, וזה עשה, וזה הראש, וכולם ביחד. איש אחד, ברכינו, אבינו כולנו כאחד באור פניך, וזה הכל ממש טוב. על כן, ישועות ונחמות היעודות לנו על ידי הנביאים, משובצות ברחבות גשמיות רבות, שאין לעידה על רומות המצב הרוחני שאליו נקווה. אז כן, במקומות אחרים, במקום אחר, הרב אומר את אותו רעיון, הוא מצביע על זה של מה שכאשר נשבעת על אבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. נשבעת על אבותינו שתיתן לבניהם ארץ זבת חלב ודבש, אולי יותר טוב ויותר שמח אנשים כאלה, אציליים ואלוקיים כמו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שתבטיח להם שאבותיהם יקבלו ארץ שזהב הארץ היא טוב, כלומר שאין תורה כתורת ארץ ישראל, וכל מי שילך בה דלת אמות, אז הוא יהיה בן עולם הבא, זה אולי יותר שמח את האבות, לא? למה דווקא נשבעת אליהם ארץ זבת חלב ודבש? אלא זה קשור לקו פה, אותו רעיון, כי עד הבא, זה בשורה גדולה לעבוד, שהם יצא מהם עם, עם אלוקי, עם שהוא מברך, והתורה היא מעיינו, ואז כוחותיו הגופניים בהתגדלם, הם בעצמם המשרעת של העולם הרוחני, המוסרי, השכלי, וזו בשורה יותר גדולה. שיהיה לכם, יצא מכם עם, שהארצו היא מתאימה לעם קדוש. ממלכת כהנים, גוי קדוש. ואצל הקדוש, אז כן, אכילותיו וקורבנות, שתיותיו נסחים, וארצו של הגוי הזה היא ארץ זבת חלב ודבש. אותו רעיון פה, בכלל, נבואות הנביאים, לעתיד לבוא, אז מדברות על הרבה דברים טובים שיהיו גם מבחינה גשמית. זה הישועות והנחמות היהודות לנו על ידי הנביאים שובצות ברחבות, גשמיות רבות. נטעתים על אדמתם, ולא נטשו את מעל אדמתם, ונטעו כרמים, ושתו יינם, וכולי. המון פסוקים שמדברים על המצב הגשמי, לעתיד לבוא. עד כדי כך, עד שיש מין תיאור פנטסטי כזה, על ההרחבה הגשמית והעושר שיהיה לעתיד לבוא, שאומר שהגדולות החומריות יהיו להיות לנו לתפארת, זאת אומרת, למתאימות אל הצד התורני, הפנימי, השכלי, האידיאלי. זה שמתי קדחות שמשותייך, בשעריך להפני אקדח. אז קדחות זה כנראה אבנים יקרות. אז השמשות שלך הם לא יהיו מסוכית, סתם. תהיו מקדחות, מאבן קדחות, ושעריך, אז הם לא היו אבנים רגילות, הם היו אבני אקדח, לא יודע בדיוק מה זה אבני אקדח, אבל זה משהו כמו קדחות, גם כן אבנים כאלה יקרות, מופלאות, אבני חפץ, וכל גבולך לאבני חפץ, אבני חפץ, אבנים יקרות. זאת אומרת, עתיד לבוא, לא יהיו אבנים, יהיו מרגליות, יהיו קיצור. יהיה פה עושר רב. וכל זה מקביל, כי בנייך הם לימודי השם. הם לא רק לומדי השם, אלא הם לימודי השם. זאת אומרת, הלימודים הם כבר קנויים להם בתור מוסר אוטונומי, עצמי. הלימודי השם מעצמם. ורב שלום בנייך, במציאות הזאת, אז זה לא מוסר כובש, שאדם יש בו צדדים יצרים קשים, ואז הוא צריך להיזהר ממפגשים חומריים, כי הם מאיימים עליו להתבהם, אבל לא, הוא במצב של היושרה העליונה, של המוסריות העליונה, אז הוא בשלום, הוא לא, אין בו קטושה פנימית של מלחמת היצר, שבוער בו, בקרבו כל מיני תאוות גסות פרטיות וחושניות, ועלולות להסעיר ולאבד ממנו את איזון חייו. לא, כל רגוע, רב שלום בנייך, בצדקה תיקונני, רחקים מעושק. בצדקה זה החשבון הצודק עם כל הצדדים, עושים במה שלא לא גורעים מחוקו של שום צד, זה הצדק. ובצדקה תיקונני ורחקים מעושק. מהו העושק? כי כל עוד אדם בגלל חששו מכלכלה מוסרית או שכלית או אישיותית, אז הוא צריך להיכנס לדיאטה הזאת שדיברתי עליה מקודם. זאת אומרת, להיזהר ממשכות והרחבה של כל מיני חוויות חומריות, חושיות. אז בזאת הוא עושק. אתה מה הוא עושק? הוא עושק את כוחות החיים הטבעיים, כי הוא נזהר לא ללכת אחריהם. ונזהר ללכת בצורה מלאכותית, וכך צריך, כי זהו גיבור הכובש את יצרו, וכמובן, לא תטרוח אל לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, אבל המציאות הזאת, אז הוא בהכרח תופס ביד ברזל את נטיותיו הגסות, הפרטיות, החושניות, השפלות, ועל ידי זה, כוחות חיים שלו הם נעשקים. אבל במצב העליון, במצב של הקדושה, במצב של כל בנייך לימודי השם ורב שלו בנייך, אז רחקים מעושק, כי שום כוח, גם לא חומרי, לא יהיה ממודר, ולא יהיה במצב שלא יהיה לו איזה תפקיד. הכל ימצא את מידתו, את תפקידו, את עניינו, והכל לפני ישר אל הראוי והטוב. טוב, ברוך הוא.